כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, ערב טוב, יום שלישי בשבוע. אנחנו שוב נפגשים בבית המדרש לאקטואליה, ונעסוק כאן בנושאים שעומדים על הפרק בסדר היום הציבורי שלנו. איתנו בצוות מנדי אור וסגי פרלמוטר. ערב טוב, לילה טוב, הרב נויגרשל.
ערב טוב לך ולכולם.
אז הנושא המרכזי שיעסיק אותנו הערב זה נושא הגיורים, בעקבות פרשת בקשת הערכת כהונה לרבה של אפרת, הרב ריסקין, למועצת הרבנות הראשית, וכשהוא ניגש לרבנות ביקש להאריך את הכהונה שלו, צצה ועלתה ועלה הוויכוח בנושא הגיורים.
כן,
אז,
אני חושב ש...
אז השאלה שנשאלת כאן לעסוק, איך מסתכלים על העניין הזה? כי יש כאן גם ויכוח הלכתי, גם כן עניין פרסונלי במידה מסוימת, לא הוא באופן אישי, אלא ההתנהלות של רבנים בנושא הזה של הגיורים.
כן, הגעת בנקודה, זה התנהלות של רבנים בכלל, ולפני כן ואחר כך בנושא הגיורים. אנחנו שמענו כל מיני התבטאויות, הן בנושא הגיורים, והן בנושא קשר עם כל מיני גופים נוצריים, הן בנושא של התייחסות לאימח שמו וזכרו הנוצרי, ששמעתי ציטוט שיש כאלה שאומרים שהוא היה רבי גדול, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בעולם ליברלי, והפילוסופיה השלטת בעולם הרחב היא כל אחד יש לו את האמת שלו. אבל העולם שלנו, העולם של היהדות, איננו גורס כך. העולם של היהדות, קודם כל בראש ובראשונה, בעצם היותה יהדות שמאמינה בתורה מסיני, גורסת שיש אמת מוחלטת, ובאנוכי השם אלוקיך ירד ענך של אמת מוחלטת לעולם. אומנם נכון, במסגרת אותה אמת יש גוונים שונים, ויש 70 פנים לתורה, ויש גם כן נהר הנהר או פשטי. אבל יש פה שתי שאלות, ואני לא מדבר על האיש בכלל, כי את האיש אני לא מכיר, לא פגשתי אותו, ואני לא יודע מה הוא היה עונה על הדברים שאומרים בעדו או נגדו, ולכן האיש הוא לא נושא, הנושא הוא רק ההילה שהיא נוצרה סביב הדיבורים, שדורשת להעמיד דברים על דיוקם ברמה העקרונית של התייחסות לרבנות, לרבנים, לכל יחיד ויחיד ודעותיו, ואיך הדברים משתלבים ביחד. באמת, כשאדם שואל שאלות הלכתיות את רבו המובהק, הוא כפוף לדעת רבו המובהק, לכולה ולחומרה. אנשי עדות המזרח, אלו מהם שאוכלים קטניות בפסח, אוכלים קטניות מלכתחילה. העדות שבהם לא אוכלים קטניות בפסח, אוסרים לאכול קטניות גם בדיעבד. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה בסדר. ככה זה הולך. גם ברמה הפרסונלית, יש אדם שהולך לשאול את רבו, והוא מקבל תשובה על שאלה מסוימת לכולה, ואדם אחר הולך לשאול את אותה שאלה עצמה, את רבו שלו,
הוא מקבל תשובה,
תשובה אחרת לחומרה. וזה בסדר, כל אחד חייב לנהוג לפי החלטת רבותיו. באותה מידה גם הרבנים עצמם. הרב מביע את דעתו לכאן, והרב אחר מביע את דעתו לכאן, לפעמים מתווכחים ביניהם ולא מגיעים לעמק השווה, לפעמים מתווכחים ביניהם מגיעים לעמק השווה, וכל אחד פוסק לפי דרכו. עד כדי כך, שמספרים שבא אדם אחד לרבי יואל סירקיש, לבח, והתלונן שהוא חולה במחלה מסוימת וביקש עצה רפואית. אמר לו אבך, לך ללמברג, שם נמצא חתני ושם תחיה, כי פה בקרקוב אתה לא תחיה. שואל אותו, מה עניין למברג למחלה שלי? האוויר שם יותר טוב? הוא אומר, לא. בלמברג חתני רב דוד סגל, התז הוא הרב. ועל מחלה כמו שלך יש בינינו מחלוקת. שאני פסקתי שמחלה כזו היא טריפה, והוא פסק שאיננה טריפה. וכשם שפוסקים בבית דין של מטה, כך פוסקים בבית דין של מעלה. לכן פה אתה תמות ושם אתה תחיה. אבל יש סוגיות שיש להם השלכות לכלל ישראל ולכלל ההיסטוריה. למשל, אין בעולם רב שיש בסמכותו להופיע בשם כלל ישראל ולסלוח לנצרות. הנצרות שחטה מיליוני יהודים. פרופסור דניאל יונה גולדהגן בפרקו הראשון של ספרו.
רגע, בהקלטות האלה שמשמעים אותו את הרב ריסקין, אנחנו מדברים עליו, הוא מביע סליחה, או איתן נכון, מחילה לנצרות, לנוצרים?
לא אמרתי, אבל הוא מביע אהדה, והוא אומר שישו הנוצרי היה רבי גדול, והדברים נשמעים ככה, שהיום אנחנו יכולים לשתף איתם פעולה בכל מיני דברים. אבל אין לנו סמכות לעשות את זה. זה נוגד את הקו של כל ההיסטוריה כולה. בוודאי אין סמכות לעשות את זה לרב יחיד יהיה אשר יהיה, ותהיה משקלו הסגולי אשר יהיה. כי אני שוב אומר, אינני מתייחס לאיש, אני לא מכיר אותו. אין לשום רב באופן אישי סמכות. אם יש מישהו שיחליט לעשות את זה, זה איזושהי סמכות שמדברת בשם כלל ישראל. ורב יחיד לא, אין לו סמכות לעשות את זה. והוא הדין גם לנושאים שיש להם השלכות לגבי כל אחד ואחד מעם ישראל ולגבי כלל ישראל כולו. יכולה להיות דעתו ההלכתית אשר תהיה, אבל ברגע שהקימו את הרבנות הראשית לישראל, לא כל גדולי ישראל, או ליתר דיוק רבים מאוד מגדולי ישראל, לא חושבים שהרבנות הראשית ישראל זה הגוף שמייצג את כלל רבני ישראל. נכון. ובכל זאת, בנושאים שקשורים לכלל ישראל, ושיש להם השלכות מעשיות שיש להם השפעות לכלל ישראל, גם רבנים אחרים גדולי תורה מבקשים שהרבנות הראשית תהיה הסמכות שקובעת.
כן.
ורבנים הראשיים לישראל, בהרבה מאוד מעשרות השנים האחרונות, רבים מאוד מהם, אם לא רובם ככולם, התחשבו, הרבה מהם גם התייעצו, בדעתם של גדולי ישראל שמבחינת גאונים מוכרים בכל תפוצות ישראל, כשהם באו להחליט החלטות הנוגעות לכלל ישראל. הרי זה לא מתקבל על הדעת שאדם, בגלל שיש לו גישה הלכתית מסוימת, יוצא דופן, צדדית, כן לגיטימית או לא לגיטימית, את זה אני אשאיר לאחרים להחליט. זה לא אני על זה שיחליט. והיה, אם נניח שזה בהחלט לגיטימי, אבל אין זה מקובל ואין זה נכון לבוא ולהגיד קבלו, אפילו הם לא אומרים קבלו דעתי, אבל עצם העובדה שהולכים לעשות מעשה שיקבע דברים לגבי, שיש להם השפעה לגבי כלל ישראל, אין זה בסמכותו של גוף יחיד.
ומהסיבה הזו, בגלל שהוא מביע עמדות מהסוג הזה, אי אפשר לסמוך עליו בנושא גיורים, או שזה רק מוביל אותנו לשאלה, אם כך הוא עוסק או חושב או מדבר בנושאים כאלה, מי יודע מה הוא עושה בתחומים אחרים שקשורים לידישקייט?
אני שוב חוזר ואומר, אני לא מדבר על האיש, אני לא רוצה לדבר על האיש, אני לא מכיר את האיש, הוא לא נמצא פה לפנינו, אני לא דן אותו, אני לא יודע מה הוא אומר, ייתכן והוא יכחיש כל מה ששמו בפיו, אני לא יודע, אני מדבר על העיקרון. ולכן אני אנסח את השאלה ככה. האם במידה ואדם לא נוהג ככה, אנחנו לא סומכים עליו? אני לא חושב שאנחנו רוצים להגיע לשאלה הזאת. אדם, יכול להיות שהוא עדיין בחזקת, יכול להיות שהאדם הווירטואלי שעליו אני מדבר, הוא עדיין בחזקת כשר, מבחינת עד אחד נאמן ויסורים, מבחינת סמכותו הרבנית, בכל בחינה שלא תהיה. אבל, כשמדברים על גיורים, הייתי מצפה שיעמוד אדם ויאמר, דעתי בדיוק אותו דבר כמו שמסופר על עקביה בן מעלן ליל כמדומני, שהיה לו מחלוקת עם החכמים, וכל ימיו הוא החזיק בדעה אחת והחכמים בדעה אחרת, ולפני מותו הוא קרא לבנו. הוא אמר לו לקבל לדעת החכמים. הוא שואל אותו, אבל אתה התווכחת איתם? הוא אומר, אני קיבלתי מרבים, והם היו רבים, אבל אתה קיבלת מיחיד והם רבים, ולכן אתה צריך לקבל לדעתם. וכך מדובר בנושא שאינני יודע אם היה לו השלכות כלל עולמיות. בנושא שיש לו השלכות כלל עולמיות, צריך לבוא, יש לך טענה, אתה צריך לבוא, לנסות לשכנע את מועצת הרבנות הראשית לישראל. אבל בזה שאתה בא ומקעקע את יסודותיה של מועצת הרבנות הראשית לישראל, והעולם הלא דתי, הפוליטי, מוחא כפיים בשמחה, הם עושים את עבודתם לנו, לא מספיק, גם, אני אומר שוב, אני לא שמעתי את הפרטים, אבל גם אם זה נכון שיש טיעונים הלכתיים וכולי, היי ואולי, זה בוודאי לא נכון לנהל את הוויכוח הזה בצורה שבה היה מתנהל. צריך לעשות זה בחדרי חדרים, בבית מדרש, ובדיוק אותו דבר כמו שסנדרין, שדנה בנושא, והיו חכמים שסברו בצורה מסוימת, ורוב החכמים הכריעו נגדם, אסור לאלה שסברו אחרת לצאת ולומר, אנחנו ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי אנחנו חשבנו אחרת, רק הרוב החליט אחרת. הסנדרין פה אחד יוצא בהחלטה. הוא עדין גם פה. ברגע של רבנות הראשית יש קו בנושא של גיור, וברגע שהרבנות הראשית נותנת סמכות לרבנים, ואם רב אחד הולך בקו אחר, הרי הוא לא יכול לבוא ולתבוע מהרבנים, מהרבנות הראשית. אני רוצה את הסמכות שלכם, את הכושר שלכם, את ההכרעה שלכם, לתת לי להמשיך לדבר בשמכם, ואני מדבר בצורה אחרת. בלי קשר אם הוא צודק או לא, אני בכלל לא נכנס לזה. שוב, אני חוזר ואומר עוד פעם, אף אחד לא יוכל לתפוס לי בלשון בעניין הזה.
אוקיי, אז לכן, משום כך, בוא ננסה להיכנס לעצם העניין ההלכתי, או שלא ניגע בעניין ההלכתי.
בוא נראה, אני תמיד יוכל להגיד שאני לא רוצה לגעת.
אוקיי.
בוא נראה.
יש ויכוח יסודי אחד בנושא הזה של הגיור, שזה עניין קבלת עול תורה ומצוות. רוב פוסקי הלכה, רוב המכריע של פוסקי הלכה, קובעים בלי שמירת, בלי קבלת שמירת מצוות מלאה של המתגייר, אין מדובר בגיור, נקודה. מדובר בכאילו, בסתם, בכלום. באים רבנים כאלה ואחרים, הרב ריסקין ביניהם, כך אני מבין, אם אני טועה, אז אני מתנצל, אבל זכרו לי שכן, שלא צריך שמירה, קבלת עול תורה ומצוות באופן מלא, מספיק באופן חלקי, מספיק מצווה אחת פה, מספיק אפילו חלק מהשבת. זה לב ליבו של הוויכוח בנושא הזה של קבלת גרים לעם ישראל.
תראה, אני חושב שהוויכוח הוא הרבה הרבה יותר לפני הנושא ההלכתי. הוויכוח הוא האם גיור זה הליך רוחני פנימי, או גיור זה הליך טכני של חוק התאזרחות. ברגע שמדברים על גיור כהליך טכני של חוק התאזרחות, אז אפשר להתווכח ולהגיד, כדי להיות אזרח ישראלי שנקרא גם יהודי, צריך כל מיני פרטים כאלה ולהיכנס לעמדות מיקוח. ברגע שמדברים, הרי מה זה גיור? הרי למעשה, נחזור ונאמר את מה שאמרנו פה כמה וכמה פעמים. באים אל היהדות בטענות מדוע כל כך קל בעולם להתקבל להיות נוצרי או מוסלמי, וכל כך קשה להתקבל להיות יהודי. זה לא, היום טולרנטי הוא המודרני, ומי שלא טולרנטי הוא לא מודרני. מבחינה זאת אני אטען שהיהדות היא הכי מודרנית, כי היא הכי סובלנית והיא הכי מקבלת את החדש. כלפי מה הדברים אמורים? יהדות, המושג יהודי, מורכב משני מרכיבים מרכזיים ועוד מרכיב שלישי. שני המרכיבים המרכזיים הם דת ולאום. או אם נשתמש בביטויים של הרב סולובייצ'יק מבוסטון, גורל יהודי וייעוד יהודי. הגורל היהודי זה הלאום היהודי, והייעוד היהודי זה הדת היהודית, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אדם לא יכול להיות יהודי בלי שהוא מצטרף גם לדת וגם ללאום. בעולם זה מחולק לשניים. יש גם כן אזרחות של ארץ ישראל, שייכות לארץ ישראל שמתחברת לעניין, אבל בואו נפשט את הדברים. שניים, דת ולאום, גורל וייעוד. בעולם זה שני דברים, אדם יכול להיות צרפתי, מוסלמי, צרפתי, קתולי, צרפתי, פרוטסטנטי, צרפתי, בודהיסטי. אדם יכול להיות בודהיסטי ולהיות אנגלי ורוסי והודי. זה שני פרמטרים שאינם מקבילים ואינם זהים זה עם זה. עכשיו, בכל העולם כולו יש הליך לעבור מדת לדת, וההליך בדרך כלל הוא פשוט. אדם מודיע שהוא מאמין בחמשת עיקרי האסלאם, הוא נהיה מוסלמי.
מצהיר בפני אותם שופטים כן. מוסלמים.
אדם עושה מקלחת קטנה אצל הכומר, או שטובלים אותו באיזושהי מקלחת, באיזושהי שהוא
משפריצים עליו כמה טיפות אפילו.
כן, הוא נהיה נוצרי. אבל אין הליך שאדם שנולד ללאום האינדונזי יהפוך להיות לסקנדינבי. אין הליך כזה.
כמו שיבקש, שאמריקאי לא הופך להיות בריטי בשום צורה.
בשום צורה. ומי שיבקש לעשות דבר כזה, אז לא ישלחו אותו לחברי הפרלמנט, אלא לוועדת הפסיכיאטרים המחוזיים. כי אין דבר כזה. אתה יהפוך קושי אורון, אומר לך ברבורותיו. ממילא, אם יהדות הייתה רק לעבור לדת היהודית, עדיין היה הבדל גדול בין יהדות לשאר הדתות. למה? כי כדי להיות נוצרי כמעט ואין מחויבויות, כדי להיות מוסלמי כמעט ואין מחויבויות, או אין מחויבויות רבות. לעומת זאת, כדי להיות יהודי, יש תרי"ג מצוות, שזה כולל הרבה מאוד מצוות לא תעשה. זה שינוי דרמטי באורח החיים. זה הדת היהודית. דווקא לדת היהודית הרבה יותר קל להתקבל, כי זו דת ולדת קל להתקבל. וזה יותר רגיוני שאפשר יהיה להתקבל. הבעיה עם להיות יהודי זה שכדי להיות יהודי צריך להתקבל גם ללאום היהודי. מי שיתקבל לדת ולא ללאום הוא לא יהודי בכלל. כמו שמי שיתקבל ללאום ולא לדת הוא לא יהודי בכלל. אז באים אנשים אומרים בוא נעשה הקלות בקבלה לדת. אבל זה לא זה עניין. השאלה היא איך הוא יתקבל ללאום היהודי. ולזה אין הליך בעולם.
צריך לפשט את זה. כמו שלא מתקבלים למועדון של עורכי הדין או ללשכת עורכי הדין בלי לעבור אילו מבחנים, ובלי שלא נהיים רואי חשבון בלי לעבור אילו מבחנים ולקבל תעודה גם בעניין הזה, אותו דבר, להיכנס לעם היהודי, יש כמה כללים מאוד פשוטים.
אנחנו וכסים. עוד לא הגענו לזה אפילו.
עוד לא הגענו לזה.
Okay. מה שאתה אומר זה נכון ביחס לדת היהודית. לדת היהודית שבמקביל לדתות האחרות להבדיל, יש לכאורה צריך להיות הליך להתקבל, ההליך צריך להיות דומה לעורכי דין ורואי חשבון ורופאים, כן? שצריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים, שרק המומחים קובעים מהם.
אבל בשורה התחתונה?
בשורה התחתונה, כדי להתחיל לדבר על להתקבל לדת היהודית, צריך גם כן בו זמנית להתקבל ללאום היהודי. וזה דבר פלא, איך זה קורה. הרי הוא לא נולד יהודי, אתה רואה לפעמים גיירים אמיתיים, גיירי צדק, עם עיניים מלוכסנות, הם נולדו בסין, הם נולדו ביפן, איך הם נהיו בני הלאום היהודי? הם אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. איך הם אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב כאבותינו? התשובה היא כזאת, התשובה היא רק רוחנית. מי שמתגייר, פירוש הדבר שיש לו נשמה יהודית, או שניצוצות נשמתו היו יהודים מאז ומעולם, רק אם התערבבו בין הגויים, או שהתעברה בו נשמה יהודית. אי אפשר בלי המושגים הללו לדבר על גירות. יש, כמו שרשי אומר בהרבה מקומות, אין מקרא זה אומר אלא דורשני. ואומר שצריך, לפעמים רובד הדרש מבצבץ ויוצא לתוך רובד הפשט, כך לפעמים רובד הפנימיות מבצבץ ויוצא. וכאן זו דוגמה קלאסית לזאת. ולכן רק הצמדות לכללי ההלכה ודרך קבלת הגרים שמבררים שאין להם שום אינטרס, לא שכלי ולא רגשי, לא בגלל שהוא רוצה את השלמות של העם היהודי, לכן הוא בא להתגייר, ולא בגלל שהוא אוהב איזושהי נערה יהודיה, לכן הוא בא להתגייר, אלא בגלל משהו פנימי שקורה לו, משהו פנימי שזועק, כמו רות המואביה, שכל ההיגיון היה נגדה, נגד הצעד שהיא עושה, אבל היא בכל זאת אומרת...
וגם אם זה זועק לו שהוא באמת רוצה להיות יהודי, אבל עדיין, יש תהליך שהוא צריך לעבור, ואם הוא לעבר אותו ככתבו וכלשונו, אין עם מי לדבר.
גם אם זה זועק מבפנים, וגם אם אדם שבאמת רוצה להיות גר אמיתי, להיות חלק מהעם היהודי, ומוכן לקבל עמך מי אלוקייך, אלוקייך באשר תלכי אליך, אבל הוא נקלע לרב שמסביר לו שכדי להיות יהודי הוא מספיק שהוא צריך להתרגל לטעם הצ'ולנט ולעוד כמה דברים, הוא לא יהיה יהודי בפועל.
טוב, אז השאלה שנשאלת כאן עכשיו היא מדוע יש רבנים שפועלים בצורה אחרת, שונה לגמרי מהכללים הבסיסיים שכאן הצבת עכשיו. יש לכך תשובה?
כן.
אז אתה יודע מה? בוא נעשה הפסקה קלה לפרסומת, נשאיר קצת המאזינים במתח, ומיד נשוב עם התשובות מדוע זה קורה.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות, אנחנו בעיצומו של דיון בנושא הגיור, והשאלה ששאלתי כאן היא, מדוע יש רבנים שפועלים אחרת מהכללים שהרב נויגרשל הציג כאן, והם די בורים, איך עושים את המעבר הזה מהעולם הנוכרי לתוך העולם היהודי, ומדוע יש את אלה שפועלים אחרת מהכללים האלה?
האמת היא שאת השאלה הזאת צריך לשאול אותם, אבל אני חושב שאפשר להצביע על קו. כשאתה רואה שיש אדם, כזה או אחר, ושוב, אני לא מתייחס לשום שם, שבכל דבר הוא נוטה לכולה. הוא מקל, 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 מקל. זה אומר דור שני. למשל, בית שמי. ידעו כמחמרים. ובכל זאת בנושאים קריטיים, ובית הלל כמקילים לכאורה. כך מקובל בעולם, שיטת בית הלל. אבל בנושאים קריטיים רבים, בית הלל החמירו ובית שמי הקלו, כמו למשל, כל המשנה הראשונה שמסכת יבמות, מדובר שם בשאלה של איסורי חיתון רבים, שלפי בית שמי מותרים, ולפי בית הלל אסורים. ברגע שאתה רואה אדם שהוא מקל ומקל 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 ומקל, אני לא אומר שבגלל זה, זה מעיד על משהו פסול, אבל זה אומר דור שני, צריך לבדוק אותו. למשל, כתוב בגמרא, נחזור לשמי והילל, שהילל נוחים ועלובים ושונים דברי בית שמי קודם לדברי מצד אחד, כתוב במשנה שדווקא שמי הוא זה שאומר ווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וכידוע במשנה בפרקי אבות כל מי שאמר משהו הוא היה אומר, זאת הייתה מהותו שלו. ובדיוק הרב מבריסק למשל, שהיה ידוע כמחמיר גדול, היה מקל גדול מאוד בענייני צומות, הוא מתיר לאכול כל מי שרק לא ירגיש טוב.
אז בוא נשאל את השאלה המאוד יסודית, מאיכן נובעות הקולות האלה?
שאלו אותו את זה, אז הוא אמר שהוא מחביר בפיקוח נפש, הוא לא מקל בצום.
אוקיי, ואז אני אשאל את השאלה הזו על אותם רבנים בציונות הדתית שמקילים למשל בגיור, מאיפה זה בא?
אז שוב, אני לא מדבר על... שוב, אני אזהר עוד פעם, אני לא מדבר
על... לא, על הרבנים שעוסקים בגיור שמקילים, זהו, בלי להסתייג אותם.
תרשה לי לנצל את המשפט שאתה אומר שוב, ולדבר בפעם המי יודע כמה, לזעוק את זעקתם של אותם רבני הציונות הדתית, שפשוט הם עלובים על לא עוול בכפם. הם עומדים על המשמר, והם מקפידים ומדגדקים על קלה כבחמורה, וזה פוגע בהם אנושות כשאנחנו מחלילים את כל
המערכת. אוקיי, אז אני חוזר בי ומתקן ואומר, אותם רבנים...
שאתה רואה אותם מקילים לאורך כל
הדרך. בדיוק, בלי לשייך אותם למגזר כזה או אחר. כי יכול להיות שיש גם כאלה במגזר החרדי, אני לא יודע.
יכול להיות, בדיוק ככה. אז בוא אני אגיד לך, יש לי הרגשה, אולי אני אקדים ואמר ככה, אומרים בשם רבי יונס נייבשיץ, שרב שלא רוצים, שהקהילה לא רוצה מפעם לפעם לגרש אותו, הוא לא רב. ורב שהקהילה מצליחה לגרש אותו, סימן נשכמן, שהוא לא יודע להסתדר, הוא לא מסתדר כבן אדם. רב תפקידו לעמוד על המשמר. אין תפקידו של רב להיות נחמד תמיד. תפקידו לעמוד על המשמר, ולפעמים צריך להיאבק כשעומדים על המשמר. ברגע שאתה רואה אנשים שהעולם המודרני וצרכיו ומושגיו, והרעיון המודרני שצריך להתמזג עם האווירה, מה שנקרא בסלנג הוולגרי, לזרום עם האווירה. והאווירה משתנה כל הזמן, אז אנחנו מתכווננים לאווירה. זה אווירת החינוך בעולם המודרני. אנחנו לא מכוונים את התלמידים לאיזה כיוון, אנחנו מקשיבים לאן הרוח נושבת, ואנחנו מנסים למתן לכל היותר, או לכוון את זה שיהיה גם שגם האפיק שלנו ייחשב כאחד האפיקים הללו. זאת בעיה מאוד קשה. ואנחנו רואים את תפקידנו כרבנים בדיוק הפוך. אנחנו לא רוצים לקרב את התורה אל העם. אנחנו רוצים לקרב את העם אל התורה. התורה זה אדם, הדבר היצוק, הדבר המרכזי, הדבר, דקארט חיפש איזושהי...
ובמילים אחרות לא לקרב, לא לפתור את בעיות ההלכה, אלא לפתור את הבעיות שיש לאנשים בטכנולוגיה.
צריך לעשות את זה באהבה, וצריך לעשות את זה בחיוך, וצריך לעשות את זה בשום לב, ובהסברה, ולהסביר למה ומה. ואנחנו, אני אצטט כדוגמה, כמשל, תשובה שגם ציטטנו אותה פה בבית מדרש שלנו, של רבי משה פיינשטיין בעניין אחר. שאלה אותו אישה, האם היא יכולה ללבוש ציצית? שאינה מצווה ועושה. אמר לה משה פיינשטיין, כן, בשני תנאים. א', שהבגד עליו תתלי את הציצית, שיהיה לו ארבע כנפות, יהיה בגד של אישה בעליל, כדי שלא יהיה, לא יהיה כלי גבר על אישה. ב', וזה העניין, שאני רואה לכן מביא את התשובה הזאת, תדעי לך, אם הסיבה שאת רוצה ללבוש את הציצית, זה בגלל שאת רוצה להתקדש בעוד מצווה שאינך מצווה, כי אינה מצווה ועושה, זה בסדר גמור. אבל אם הסיבה היא בגלל שאין את, אין דעתך נוחה מהמקום שההלכה נתנה לנשים, הרי זו יהיה אפיקורסות. למה? למה אפיקורסות? כי ביסוד הדברים עלינו לזכור שתורה משמיים. והתורה היא זו שנותנת לנו את הנקודה הארכימדית, שממנה אנחנו מרימים את כל העולם. וזאת נקודת השקפה יסודית. למשל בוויכוחים על תורה ומדע. מישהו הוציא ספר, לא חשוב מי, על תורה ומדע, והוא כותב את כל הדברים שהוא כותב, גם אני אומר. אבל הסגנון, מה היה הסגנון שלו? הסגנון שאני אומר את הדברים וחבריי אומרים את הדברים הוא ככה. רבותיי, התורה אומרת כך, המדע אומר אחרת. אם יש סתירות ביניהם, אנחנו נצטרך להסביר את הדברים. יש הסברים לדברים, ולכן המדע לא צריך לדאוג. אם אין פתרונות לדברים, למדע יש בעיה. יש כאלה שאומרים את הדברים אחרת. יש סתירה בין תורה למדע. מה שהמדע אומר, זאת הנקודה הארכימדית. אנחנו מקבלים מה שהמדע אומר. עם התורה אנחנו תמיד נסתדר. עם האצבע האגודל אנחנו נסובב ונסתדר. ומגיעים לאותם פתרונות. בסך הכל אומרים אותו דבר. אבל האווירה שנוצרת. האווירה שנוצרת שאנחנו תמיד נלך. אני זוכר שהייתי בלוס אנג'לס פעם ראשונה לפי הרבה מאוד שנים. הנחנו אז את היסודות לתנועת תשובה ענקית שהתפתחה לאחר מכן בשנים ארוכות. שהארגונים השונים פועלים שם עד היום. ומי שהניח את היסודות היה יהודי בשם מיכאל שבתאי, זיכרונו לברכה, שהיה נשיא בית הקהילת יד אברהם, אז, לפני 30 שנה, והוא הביא אותי לשם ממש לקרקע לא זרוע, ולא חרושה אפילו, אנחנו חרשנו את החריש הראשון. כן. יום אחד אני נוסע איתו ברחוב, היה נשיא הקהילה, ונסענו בכביש, עוצר אותו בן אדם, שהיום הוא יהודי שומר מצוות לכל פרטה ודקדוקיו, אומר לו, והוא צועק לי, הרב! תגייר לי את החברה שלי.
כאילו שזה עובד ככה.
בדיוק. הוא רוצה לחיות איתה, והוא קובע עובדה. עכשיו, זה בעיה שלכם הרבנים. אתם הרי רוצים שיהיה בסדר, אז בואו תפתרו לי את הבעיה. את הבעיה שלכם. לי אין בעיה, אני בסדר. רק תפתרו לי את הבעיה שלכם. צריך להבין, זה שמדינת ישראל הביאה לפה הרבה אנשים, והם משרתים בצהל, והם חיים בתוכנו, זה קביעת עובדות בשטח. הדבר היחיד שצריך לעשות אם רוצים לעזור להם, ואין דרך לשלוח אותם חזרה לארצות מוצאם, זה לשנות את חוק השבות ולכתוב בחוק השבות שכל מי שהוא ישראלי הוא אזרח של המדינה הזאת, ומי הוא ישראלי? ישראלי זה מישהו יהודי יהודי. אתה
נושא זה כבר היה בבית המשפט העליון, אנחנו יודעים שזה לא ילך כל כך פה במדינה הזאת.
זאת ההצעה שלי מאז ומעולם. והסיבה שההצעה הזאת היא לא טובה, היא בגלל שאם ככה, אז אין לנו זכות על ארץ ישראל בכלל. כי כל זכותנו על ארץ ישראל, כל הזכות לבוא לארץ ישראל, זה בגלל שאנחנו יהודים, והתורה נתנה את ארץ ישראל ליהודים. אז מה קורה פה? אתה אומר, ארץ ישראל היא שייכת לעם היהודי. למה? כי התורה נתנה לנו את ארץ ישראל. אבל מי הוא יהודי, אני אקבע, בין אם זה מוצא חן בעיני התורה או בין אם לא.
אוקיי, אז לכן, איך מתמודדים עם זה?
אני חושב שהדרך היחידה שלנו להתמודד עם הדברים הללו, זה לפתוח מהר מאוד ספרי יוחסין, וגם בלי זה, לא צריך ספרי יוחסין.
כן, לפתוח את ספרי היוחסין?
בוודאי. אנחנו אחר מייסה. הרי יש כל כך הרבה גיורים לא לעניין, בין אם, אם מתווכחים, בין אם לא מתווכחים. אנחנו לאחר מייסה. אנחנו נמצאים, וזה לא, אפילו לא צריך לפתוח ספרי יוחסין. צריך רק להודיע את זה, ובדיוק כמו שבארצות הברית, כשיהודי רוצה להתחתן, הוא יודע שאין לו על מי לסמוך, אלא על הבירור שהוא יעשה, והרב שעליו הוא סומך, שהוא רב ירא שמיים, יעזור לו לעשות. אתה יודע איך מתחתנים אצל יהודי אתיופיה? אני אספר לך. איך? אשתי מלמדת במדרשה שיש שם בנות יראות ושלמות, צנועות, ועתידות להיות אמהות בישראל מהגולה הנפלאה הזאת של יהודי אתיופיה. כשזוג מיהודי אתיופיה מתחתן, הם הולכים לקייסים שלהם, והם מכירים את השושלות עד שבעה דורות לאחור.
סוג של ספרי יוחסין.
ספרי יוחסין, יש להם ספרי יוחסין. הם יודעים בדיוק מאיפה באו, כי גם שם הם חששו לכל מיני התבלבלויות, וכך מתחתנים. בלי שבאופן רשמי מכריזים ועושים בלגן ועושים זה. אנחנו פשוט צריכים לנצל את הכלי הזה שלנו, ואולי גם כלים אחרים שפונים לאו דווקא לציבור חרדי. כן, הרי התוכנית שלנו, אתה שומע אותי ואני שומע אותך וזהו. אבל אם יש תוכניות ששומעים יותר, צריך להודיע רבותיי, כשאתה הולך להתחתן עם בחורה, כשבחור הולך להתחתן עם בחור, תבדקו את השורשים, זה הכל. זה הכל. אין לנו משהו אחר לעשות, כי הבלגן בעיצומו. ואם יש לנו, נניח אפילו אם חלמנו שיש לנו שליטה על מה שקורה פה בארץ ישראל, אין לנו שליטה על מה שקורה בעולם, בעולם היהודי הרחב, אז ממילא כל הדיון הזה הוא דיון תיאורטי. אתה רוצה לקרוא לכל מיני דברים גיור?
איך עושים את זה בפועל, את הנושא של ספרי יוחסין? בואו נדבר על זה בצורה פרקטית.
זה לא, אני שוב, אני אומר, אני לא מדבר על ספרי יוחסין באופן רשמי, אין צורך בזה. גם בארצות הברית.
אלא שכל אחד מאיתנו פשוט ילך ויבדוק. אז אנחנו עושים את זה, כשאנחנו מחתנים את הילדים שלנו, כל אחד ואחד, עושה את הבדיקות האלה, מאיפה הוא מגיע, מאיפה היא מגיעה.
צריך לעשות, להודיע את זה לכולם. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. השאלה היא אחרת. השאלה היא, כשבא אדם תמים להתגייר, מה אנחנו נהיה אצלו? אז אני אספר סיפור על גיור שאני הייתי מעורב בו. אני, הייתה תקופה שהייתי מעורב בארגון שעסק בשמירה על התואר היחוס ובגיורים כהלכה בכל העולם כולו, והקימו בתי דין ועשו ועידות בכל רחבי העולם, והייתי שותף לכל הפעילות הזאת, אבל עוד לפני כן, בקהילה שהייתי שקשור אליה בלוס אנג'לס, מגיע אליי יום אחד אדם, עם זקן גדול, עם שערות ארוכות, עם עיניים בורקות, הוא אומר לי, אני רוצה להתגייר. אמרת לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני הייתי קומר פרוטסטנטי, 15 שנים היה שליח פרוטסטנטי באפריקה, והוא החליט שהוא רוצה להתגייר, הוא הלך לאיזה בית דין בלאס וגאס, והוא התגייר. אני לא ידעתי איזה בית דין יש בלאס וגאס, אבל ידעתי איזה בית דין אין בלאס וגאס. אמרתי לו, תביא לי את התעודה. הוא הביא לי את התעודה, אמרתי לו, תשמע, זו תעודה מאוד יפה, אפשר להשתמש בה בתור תמונה, אפשר להשתמש בה בתור מפה על השולחן, אמא לרצפה מלוכלכת בתור סמרטוט לנקות, ועוד כל מיני שימושים לא קונבנציונליים. אבל זה לא שווה כלום. הוא אומר לי, אני יודע, אני הרגשתי, ולכן באתי אליך. שלחתי אותו לאיזה רב אורתודוקסי בלוס אנג'לס, הוא חזר אליי ואמר לי, he's not my cup of tea, זה לא הסגנון שלי, מה, אני רוצה להתגייר. אמרתי לו, תבוא לארץ, רציתי להיפטר ממנו. כשהגעתי לארץ, הוא כבר היה פה. אני אומר לו, מה אני אעשה איתך? קראו לו ג'ורג'. אמרתי לו, תשמע, תלך או לאור שמח, או לאש התורה, תגיד שאתה לא יהודי, ותגיד שאתה רוצה ללמוד לגיור. נראה אם יקבלו אותך.
עברות כל התהליך.
באור שמח לא קיבלו אותו, באש התורה קיבלו אותו, אחרי חצי שנה הוא בא אליי. הוא אומר לי, אני רוצה להתגייר. הוא היה עם זקן, עם פאות, עם גמרא גדולה ועם הרב שמלמד אותו תורה. אמרת לו, תשמע. הוא אומר לי, תראה. תשמע, אדם חכם. הוא אומר לי, תראה. אני רוצה את הגיור הכי קיצוני. כי אני לא רוצה, אם אני אתגייר בגיור פחות קיצוני, אז יהיו מקומות שיגידו לי שהגיור שלי לא תופס. אני רוצה שהגיור שלי יתפוס אצל כולם.
למאדרין מן המאדרין.
זה לא רק בגלל המאדרין מן המאדרין. זה בגלל עניין פרקטי. יש אדם שרוצה את הגיור הכי קיצוני בגלל מה שאתה אומר. הוא רוצה גיור למהדרין. הוא לא אמר את זה. הוא אמר, אני רוצה שאם אני ארצה להתחתן עם איזה בחורה, תהיה אשר תהיה, אף אחד לא יבוא ויגיד, הילדים, שאתה לא לגמרי יהודי בינינו. לכן אני רוצה את הכי קיצוני. אמרת לו, תשמע, תיסע לבני ברק, תלך לבית דין של רב ניסים קרליץ, ואם הם יגרו, יראו אותך, אנשים יכירו בגיור. הוא נעלם, אחרי חצי שנה הוא חוזר אליי, הוא אומר לי, אני רוצה להתגייר. אמרת לו, מה קרה? הוא לא מצא את הבית דין. בקיצור, שלחתי אותו לחבר בבני ברק, לקחו אותו לבית דין, והתרשמו ממנו, וקבעו מיד זמן לגיור. כי הוא ראו שהוא יודע, וראו שהוא רציני, התרשמו ממנו, גם קיבלו את העדות שלנו. כשבאו למול אותו, מצאו שהוא נימול. שאלו אותו, מה זה? שחשבו, אולי הבית דין הקונזרבטיבי בלאס וגאס. לפעמים עושים את זה כדי לגוון. אז הוא אמר, נכון, גם הם רצו, אבל גם הם מצאו את אותו דבר. ואז הוא שאל את אמא שלו מה זה. אז אמא שלו אמרה לו, תשמע, אצלנו במשפחה יש מסורת מדורי דורות, שתינוק בגיל 8 ימים עושים לו את התהליך הזה. אני מביא את זה תמיד כדוגמה להראות שבוודאי היה לו ניצות של נשמה יהודית מצד אחד, ובוודאי הוא היה צריך לעבור גיור מצד שני, כי התבלבל שם משהו. אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. כל אדם שבא אליי ושואל אותי, עצה, איך להתגייר, הרי זה קשה. אני אומר, תשמע, תעבור שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, הרי מדובר פה במשהו לדורי דורות, ותלך לדבר הכי, הכי מקובל על כולם. הרי זה לא מדובר על מכונית שכדאי לקנות את המכונית הכי טובה. כי אם קנית פחות טובה, זה גם מביא אותך מקום למקום. זה מדובר על דבר שאתה יכול להגיע למקום שבו יגידו לך, תשמע, זה בעינינו, זה עדיין לא זה. אז תלך למקום שבו יגידו לך, זה, ואת זה אפשר להגיד, וזה אבן בוחן. אם מדובר באדם שבאמת רוצה להתגייר, אז לא צריך להגיד לו את זה, הוא מבין את זה לבד. ואם אדם שלא מקבל את זה, סימן שהוא רוצה לקבל את התעודה של הגיור, אבל להתגייר באמת לא בדיוק מטריד אותו.
אוקיי, נסתפק, אני חושב, עד כאן בנושא הזה של הגיורים. נעשה עוד הפסקה קצרה, ואז נשוב לעסוק במשהו אחר, מאחד יותר.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות, ואנחנו רוצים עכשיו לעסוק בנושא אחר לגמרי. היום, לפני שנה בדיוק, נחטפו שלושת הנערים, השם יקום דמם, בגוש עציון, ומתקיימים כל מיני אירועים של אחדות. גם אז עברנו כולם ימים של אחדות, של תפילות, של התעוררות, של חיזוקים. ואני רוצה לשאול את השאלה המאוד מעניינת ששאלו אותי השבוע כמה אנשים. למה העם היהודי מאוחד בעיתו צרה? לפני שנה עברנו את המבצע הזה, שובו אחים, ואחר כך צוק איתן, וראינו אחדות בעם, וראינו את זה גם במלחמות קודמות בשנים עברו, תמיד בשעת מצוקה. למה לא רואים את זה בשגרה? למה בשגרה רק מחלוקת? לא רק, יש ויכוחים, יש מחלוקת, ואת האחדות רואים רק בימים כאלה.
קודם כל, זה דבר שהוא לגמרי לגמרי טבעי לעם ישראל. משום שהמכנה המשותף נלקח בימים כתיקונם כדבר מובן מאליו. ומאלה מתרכזים בשונה. בשעה שהשונה, הנושאים השונים, הופכים להיות לא רלוונטיים כל כך, או לחסרי משמעות, או להם, הם מתגמדים ממילא מתגלה המכנה המשותף שקיים באמת. זה דבר טבעי לגמרי, זה לא שפתאום נולדת אחדות. אחדות לא נולדת בשעת צרה, ההפך, בשעת צרה אנשים הופכים להיות לאדם לאדם זאב, כל אחד דואג לעצמו אם אין את התשתית הזאת מראש. והתשתית הזאת קיימת, רבי ישראל מסלנד באיגרת המפורסמת שלו, ששם הוא מדבר הרבה לפני שפרויד ניסח את המושג תת ההכרה, על תת ההכרה, מביא את הדוגמה המפורסמת בין רב ואב, שיש לו תלמיד ובן. בן סורר ומורה שהוא כל הזמן במריבה עצומה איתו, ותלמיד אהוב וחביב. תשאל אותו את מי הוא אוהב יותר, הוא יגיד את התלמיד, הרי זה ברור, התלמיד הוא אהוב וחביב, וידו לא זזה מתוך ידו, והבן מנוכר ורחוק ועושה כל מיני פרובוקציות. אבל אם פורצת שריפה בלילה, ובחדר אחד ישן הבן הסורר, ובחדר השני ישן התלמיד האהוב, והאבא מתעורר בחדרו שלו לכל פצפוצי העץ הנשרפים והולכים, והוא רואה את לשונות האש מתקרבות לשני החדרים. לאיזה חדר הוא ירוץ? לחדר של הבן או לחדר של התלמיד? אומר רבי ישראל מסלנד, הוא ירוץ לחדר של הבן. משום שאל הבן יש לו קשר פנימי, ובשעה הזאת של ההתעוררות הפתאומית, שבו ההיגיון הוא לא זה שמכתיב, אלא הספונטניות מכתיבה, מתעוררת השכבה הפנימית של האדם, ושם נמצא הבן ולא התלמיד. אגם שמבחינה רציונלית זה לא כך. הוא עדין גם פה. זה לא שברגעים האלה פתאום אנחנו מתנהגים באחדות ולאחר מכן מרגישים את עצמנו טיפשים, כי אולי זה לא אמיתי. זה בדיוק להפך.
אולי הנקודה היהודית מתעוררת אז ברגעים כאלה, הקדוש ברוך הוא מרמז לנו משהו, כשזה מלחמה זה בכלל הלבבות בפחד, כשזה לא מלחמה זה סוג של תחושה שאנשים יותר מתחברים, זה בא ממקום של רגש כמובן, כל דבר כזה, אבל בכל זאת השאלה היא ציבורית יותר.
אני מאמין שמה שאתה אומר זה נכון, בוודאי שהנקודה היהודית מתעוררת, הרי חז"ל אומרים, לא ניתנו רעמים אלא לפשט בהם את הלבבות, לפשט את העקמומית שבלב. מה זה נקרא העקמומית שבלב? העקמומית שבלב זה אותן ערים וגבעות שמסתירים את מה שנמצא מאחוריהם. כשמפשטים את העקמומית שבלב, אתה רואה מה נמצא מאחורי אותן עקמומיות, אותן ערים וגבעות, ואז אתה רואה את הנקודה האמיתית של האדם. הנקודה האמיתית של אדם פורצת באותו רגע ובאותה שעה ובאותה שנייה. כתוב אצל מנשה מלך יהודה, שהוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם, ותפסו אותו, וזה כתוב בדברי הימים, שתפסו אותו ולקחו אותו לבבל, ושם שמו אותו בתוך סיר, עם מעין מסננת כזאת, והדליקו אש תחתיו. ומנשה מלך יהודה התחיל לקרוא לכל האלילים שהוא עבד אותם, הרי הוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם, ולא ענה, אף אחד לא בא לעזור לו כמובן. ואז הוא אמר, אקרא לאלוהי אבותיי בכל לב, וקרא לאלוקי אבותיו בכל ליבו, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס והציל אותו, אותה שאמר מנשה יש דין ויש דיין. אומרים חז"ל שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לקבל את תשובתו של מנשה, באו מלאכי השרת וסתמו את כל שערי שמיים, והקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד. שאלת השאלה, איזה מין תשובה זאת? הרי הוא לא, אפילו לא העמיד את האלוקים בין כולם, אבל הוא רק, אחרי שכבר לא היה לו מה להפסיד, הוא אמר, אקרא לאלוקי אבותיי. בית, להפך, דווקא אצל אלוקי אבותיי, כתוב, אמר, אקרא לאלוקי אבותיי בכל לב, וקרא לאלוקי אבותיו בכל ליבו. אם היה לו פוטנציאל לקרוא דווקא לאלוקי אבותיו בכל ליבו, למה הוא המתין עד הסוף? התשובה היא הנותנת. באמת, בנקודת כל הלב נמצאת האמונה באלוקי אבותיו. אבל יש עליה הרבה מאוד רפש. ובשעה שהכל מתמוטט, התפאורה מתמוטטת, פורצת הנקודה הפנימית ועוברת את כל המחיצות ומתגלית כלפי חוץ. וזה קורה אצלנו גם כן. אני היום הייתי באזכרה באלעד, אצל משפחת יפרח, ודיברתי שם. ואחד הדברים שאמרתי, הרי כתוב גזרה על המת שהשתכח מן הלב יותר מ-12 חודש. מה זה גזרה על המת שהשתכח מן הלב יותר מ-12 חודש?
זה תפוך.
הרי ככל שעובר הזמן, החסר הולך וגדל.
בדיוק.
התשובה היא נכון, הכוונה לאותו כאב של הרגעים הראשונים. 12 חודש עוברים כל מערכת הרגעים הראשונים. השבת הראשונה, יום הכיפור הראשון.
הזיכרון של אותם רגעים?
רגע ראשון בלעדיו זה רגע קשה מאוד. כל רגע ראשון, ליל הסדר הראשון בלעדיו.
כי יש ציוני דרך.
בדיוק. כשמתחילים מחזור שני, אז זה כבר צורה אחרת של כאב שמותירה מקום גם לשכל להתבונן. לא כתוב שהמת משתכח מן הזיכרון. לא, ההפך. זה שאנחנו עברנו את כל התחנות של הנקודה הראשונה, שכל אחד מהם היה כאב עצום משלו, זה מאפשר לנו עכשיו להתחיל להתבונן וללמוד את המשמעויות של האנשים שאיבדנו ושל האירועים שהתרחשו. ובאמת, אחד השיעורים הגדולים, אני חושב ש... גם כלפי כל העולם כולו, התנהלותן של המשפחות באותם ימים קשים של לפני, ובאותם ימים קשים לא פחות של אחרי, הייתה קידוש השם גדול כלפי כל העולם. הדיבורים שנאמרו, וההתמודדות עם שאלות של ייסורם של ילדים ונערים צעירים, ואובדנם של ילדים ונערים צעירים, מבחינת משפטי השם, מבחינת הצדק האלוקי, והצורה שבה נאמרו הדברים, דברים רבים נאמרו אז, הם דברים שצריך לחקוק בעד ברזל, בקיר המזרח של הציבוריות היהודית-ישראלית המתחדשת בארץ ישראל.
אוקיי, אנחנו מגיעים כבר לסיום, ונקווה באמת שהדברים יהיו, נאמר לי, לעילוי נשמתם של שלושת הנערים הצעירים הללו, השם ייקום דמם, שנרצחו היום לפני שנה. כולם זוכרים את הרגעים הקשים האלה, ונאחל להורים, להורים, למשפחות שלא ידעו עוד צער. ישר כוח הרב מרדכי נויגר שאל על הדברים, תודה גם לצוות שלנו, מנדי אור וסגי פרלמוטר, לילה טוב, ושבוע הבא אנחנו כנראה לא נהיה כאן בשעה הזו, נשתמע בהמשך בעזרת השם, ישר כוח, לילה טוב.
לילה טוב וכל טוב.
תודה רבה.